שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בפרק כ"ט שבספר שמות, ואנחנו בפסוק למד א'. ואת אל המילואים תיקח, ובישלת את בשרו במקום קדוש, ואכל אהרון ובניו את בשר העיל ואת הלחם אשר בשל פתח אוהל מועד. בעצם זה כמו אכילת שלמים. ואכלו אותם אשר כופר בהם, למלא את ידם, לקדש. הרי את כל זה כבר קראנו, סליחה. פסוק למד ח', נכון. וזה אשר תעשה על המזבח. עכשיו פה זה התחלת קורבן התמיד. כן, קורבן התמיד שהוא קרב כל יום ויום, לכל אורך קיומו של המקדש. וזה הגרסה הראשונה. כן, הרי הפרשה של התמיד שאנחנו קוראים בכל יום, נמצאת בפרשת פנחס. ואילו כאן, הגרסה שבפרשת תצווה, היא אומרת כמעט אותה דבר בשינויים קלים. וזה אשר תעשה על המזבח, כבשים בנשנה שניים ליום תמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בנהר. מה הקורבן התמיד מציין? הוא מציין את הקשר התמידי. מה זה קשר תמידי? אז אי אפשר להקריב במשך 24 שעות. אבל אם יש אחד בבוקר, אחד בין הארבעים, זה מראה על קביעות, על תמידות. גם כן, מנורה צריך להקריב, להדליק נר תמיד. לא נר, לא שכל הזמן הוא דולק, אלא שתמיד צריך לעשות את זה. כמו כן, גם הלחם הפנים לפני תמיד. אז גם פה, הקורבן התמיד הוא מראה על קשר בלתי פוסק בין ישראל לבין אביהם שבשמיים. וזה לאו דווקא כפרת חטאים. זה גם מחפר, אבל זה גם בא לפרנס את הקשר המתמיד, במובן המקורי של המילה קורבן, שזה מלשון קרבה. אז למה אחד בבוקר ואחד בין הארבעים? כדי לחבר את מידת היום ומידת הלילה. כן, אנחנו מוצאים בעולם שני כוחות מנוגדים זה לזה, כוח החיים וכוח היעדר החיים או המוות, והם קשורים זה לזה, כי אפשר היה לטעות, כפי שטעו כמה עובדי עבודה זרה, לחשוב שיש שני אלים, אחד של חיים ואחד של מוות, אחד של אור ואחד של חושך, לכן אחד בבוקר ואחד בין הארבעים. תשאל השאלה, אז אם ככה, למה שלא נעשה קורבן בלילה? מעולם לא ראינו שחיטה בלילה. למה? בגלל שהאכילה מצאנו בלילה, אבל שחיטת קורבן לא מצאנו בלילה. פשוט מאוד, הקורבן עניינו להשיב אל מקור החיים. ברגע שאתה בלילה, בלילה זה כבר הזמן שמבחינה פסיכולוגית אנחנו לא שותפים לחיים, אנחנו רואים רק חושך, האדם סגור עם עצמו. לכן הזמן שבו יש נטייה אל הערב, נטייה אל היעדר, זה הזמן המציין את היעדר בעבודת הכהנים. ויסרון סולת בלול בשמן קטית רבע ההין, ונסך רבית ההין יין לכבש האחד. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אתם רואים שיש פה קצת שינויים קלים. עכשיו, על כבש, לכבש יש רק יסרון אחד. והשמן רבית ההין, והיין גם כן רבית ההין. שזה מה שנקרא הכמות המינימלית. לעומת שלושה יסרונים לפר, שני יסרונים לעיל, ויסרון לכבש. מה זה בא לומר? שאנחנו הולכים על הקשר המינימלי. יש הבדל בין קשר מקסימלי שבא לידי ביטוי במועדים, או בכל בידי קורבנות מיוחדים שהם חורגים מהסדר הטבעי הרגיל, מסדר הרגיל, ואילו כאן יש הסדר המתמיד, הוא חייב להיות בנוי על המינימום. ואת הכבש השני, בבקשה. ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים, כי מנחת הבוקר וכניסקת האסלה לריח ניחוח אישה לשם. יש לציין שבספר יחזקאל, כשהוא מדבר על הקורבנות של העתיד לבוא, הוא מדבר על קורבן התמיד עולה בבוקר בבוקר. הוא לא מזכיר את בן הארבעים. אז יש הרבה מה לדבר, מה המשמעות של הקורבנות של יחזקאל, שסותרים לכאורה את הקורבנות של התורה. אבל בלי להיכנס לשאלה המדויקת כיצד זה מתיישב, דבר אחד ברור, שביחזקאל אין ערב. כלומר, מדובר בעולם שבו יש רק בוקר. עולם שכולו אור. ולכן סביר לדבר כלומר שזה מדבר על תחיית המתים, הזמן שאחרי תחיית המתים. אז זה בבוקר, בבוקר. ואילו בעולמנו יש גם בוקר וגם ערב. מה שהקדמונים כינו עולם ההוויה וההפסד. רצי להגיד משהו? טוב. עולת תמיד לדורותיכם, פתח או אל מועד לפני השם, אשר יוועד לכם שמה, לדבר אליך שם. עכשיו, הפתח או אל מועד, איפה השם מדבר עם משה? לא בפתח או אל מועד, אלא הוא מדבר בין הקרובים. כן? אבל כיוון שיש הפתח של או אל מועד, אז צריך לשמור על, על קשר בין מקום ההתגלות, שזה קודש הקודשים, לבין העם שעומד מבחוץ. ואז הקשר הזה נעשה על ידי עולת התמיד. ונועדתי שמה לבני ישראל. ונקדש בכבודי. אז כאן יש הבדל בין ונועדתי לך שם, שזה בבין, בקודש הקודשים, לבין ונועדתי שמה לבני ישראל, שזה בחצר. איך הדבר הזה יקרה? איך בני ישראל יוועד להם השם בחצר? זה אנחנו רואים בפרשת שמיני, כשהאש ירדה מן השמיים ואכלה את הזבח. זה היה כמו התגלות לעיני כל ישראל. אז כאן אנחנו רואים זה הבדל. שאצל משה בקודש הקודשים הוא פוגש את השם דרך הענן, ואילו העם פוגש את השם דרך האש. כמו שגם מצאנו במעמד הר סיני, מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני כל ישראל, אבל משה ניגש אל הערפל. הכל תלוי במדרגה. אם המדרגה היא מדרגה נעלה, נעלה, אז זה לא אש שורפת. זה ערפל שהוא ביסודו מים. ואילו לבני ישראל זה מידת הדין, לכן זה אש. ונקדש בכבודי. זה ונקדש בכבודי, זה נדב ואביהו. ככה אומרים חז"ל. נדב ואביהו שימותו באוהל מועד. יוצא לפי זה שמיטתם של נדב ואביהו מתוכננת. כן? וזה מה שמשה אומר לאהרון, הוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש. כלומר, משה אומר, אני לא ידעתי בדיוק על מה מדובר, אבל עכשיו אני יודע על מה מדובר. ונקדש בכבודי, זה נדב ואביהו. שזה באמת שאלה קשה מאוד. איך יכול להיות קורבן אדם? לא מצאנו קורבן אדם בכל התורה כולה. ולא רק זה, אנחנו מתנגדות לקורבן אדם. כן? כל הנושא של עקדת יצחק, זה בא לחנך אותנו שלא להקריב אדם. אז איך פתאום יש שם דבר כזה? ועוד זה נקרא מנקדש בכבודי. אלא שהדבר הזה היה חד פעמי בהיסטוריה להראות שהשראת השכינה בישראל איננה בלוף. היה אפשר להגיד בסדר, עשית משכן, עשית מזבח, הקרבתם קורבנות, הדלקתם אש, ואתם אומרים שהשם שוכן שם. מי אמר שזה נכון? אז פעם אחת הדבר הזה עלה בחיים של מישהו, אז זה מראה שיש נוכחות ממשית של השכינה בתוך המקדש, וזה המשמעות של ונקדש בכבודי.
ראו את זה גם בבית שני, ראו את זה כל שנה גם כיפור.
לא, 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 לא. בבית שני אומרים שהיו הרבה כהנים שלא הוציאו את שנתם, זה לא שהם מתו שם. כן, זה סתם אגדה. לא, לא, זה אגדה, זה אגדה. לא, לא, יש פעם אחת מובא בגמרא על כהן אחד שעשה כמו הצדוקים, וכאשר הוא יצא אל ההיכל, הוכה על ידי מלאך, ואז הוציאו אותו ומת בחוץ. זה הדבר היחיד שקרה. אף פעם זה לא קרה שמישהו מת בקודש הקודשים. לא קרה. למרות שכולם מספרים את זה, ומספרים שיש חבל בשביל למשוך וזה, זה לא. החבל. החבל, אגב, איפה זה מוזכר שהיה חבל ברגל של כהן גדול? זה מובא בזוהר, זהו. לא מובא בשום מקום אחר.
הגננת אומרת
את זה, אבל היא לא יודעת שזה מהזוהר. עכשיו, השאלה היא, למה בכלל היה דבר כזה? זה לא כדי למשוך אותו אם הוא ימות. זה לא... אלא זה כדי להזכיר לכהן שיש עולם בחוץ. כי הרי שם העלייה הרוחנית היא כל כך גדולה. הוא יכול לשכוח את העולם. ואז הוא באמת יכול למות. ולכן שמים לו חבל, כמו החבל של אריאנה עם המינוטורוס, כן? שם גם כן מושכים אותו. אז כדי להסיע. לכן זה מוזכר גם בזוהר, זה לא הלכה כמובן. כן. אז זה המשמעות של... אבל מה שכן, ראו את זה בפרץ עוזה. לפרץ סוזה, כשהביאו את הארון מקריאת יערים על ירושלים, גם כן קרה הדבר הזה, וזה לכן חרה לדוד על הדבר.